צהריים טובים, אנחנו נמצאים בתחילת פרק א'. למדנו טיפה. בעצם אנחנו מוסר אביך או שלום ומלחמה? שלום ומלחמה. אז הדפים, איפה הדפים? אני חשבתי שאנחנו מוסר אביך. אפשר לקבל דף? טוב, אנחנו, מי שיש לפניו דף וכדאי שיהיה דף, אנחנו התקדמנו בפעם הקודמת, אמרנו ששלושת הכוחות הכלליים שנאבקים זה בזה במהלך ההיסטוריה הם הקודש, החול והטומאה. ובעצם המפגש בין שלושת הכוחות הוא אמור בסופו של תהליך להביא להשלמת העולם ותיקון העולם, אלא שבתהליך עצמו המפגש הזה יוצר הרבה פעמים מאבקים. ואם נגיד את הדברים בצורה אחרת, אז נקרא את הדברים של הרב במאמרי הראיה במקור 6 אצלנו בדף, ואחר כך ניגע בעוד איזה נקודה אחת שהיא תשלים ברובד ראשוני את ההקדמה, אם אפשר לומר, הכללית הזאת לסוגיית המלחמה והשלום. אז אומר הרב כך, המעמד החי, יש פה אמת ספר, מאמרי הראיה עמוד 508, המאמר הזה נקרא על דעת השם ומלחמות השם, ככה זה נקרא. אומר הרב, והמעמד החי של המוסר הטהור במקורו הבטוח הוא מוכרח לנצח את העולם. אותו העולם האומלל מבעלדיו. נקרא טיפה. הרשע והסכלות אינם עומדים נגדו. הוגי הדעות הטהורות שהם הגרעין היסודי של האנושיות שבשבילם היא חיה, אינם תמיד לוחמים את ראי האדם, המשימים את התכונה של החיה הרעה שבאנושיות הבוסרית למטרת חייהם, הפרטיים והחברתיים. עכשיו שימו לב, בשביל המשפט הזה בעצם אנחנו קוראים את זה. המלחמה הקדושה הזאת איננה מלחמה מכוונת דווקא נגד אישים אחרים, אלא גם ובייחוד נגד עצמו נלחם האדם. נגד הרע שבו, נגד כיעורו, ולעת הצורך הוא מוכן למות מות גיבורים וקדושים לטובת הרעיון העליון המחיה כל, לא בפחות מרץ ממה שהוא מוכן להמית בגללו את מי שהוא חוצץ בעד האור. איזה ביטויים. בואו נחזור רגע לתחילת הדברים. יש איזשהו ערך עליון, מה שקראנו פעם קודמת, הקודש. והקודש הזה, שהוא הטוב המוחלט, האמת המוחלטת, המוסר הטהור וכו', הטוב הזה בסופו של דבר צריך לנצח. הטוב הזה בסופו של דבר צריך להופיע בעולם בצורה מלאה. והמעמד החי של המוסר הטהור במקורו הבטוח, כי מקורו בשם שמיים, הוא מוכרח לנצח את העולם. את אותו העולם של בלי המוסר הטהור הזה, שבלי כוח הקודש, אם יהיו בו רק כוחות החול והטומאה, אותו העולם האומלל מבלעדיו. אומר הרב, יש שני סוגים, אם אפשר לומר, של אומללות. שתי סיבות שמביאים את העולם לאומללות שבו. הרשע והסכלות. שני דברים, שני כיוונים, שתי סיבות, שהם אלה שהם נאבקים כל הזמן במוסר האלוקי הטהור הזה, באמת האלוקית הזאת. א', הרשעות, ב', הסכלות. הרב חוזר על שני הביטויים האלה בהרבה מאוד מקומות. לפעמים מופיע, זה מופיע בצורה הזאת, רשע וסכלות, לפעמים זה מופיע בצורה אחרת של בערות ותאווה. הנקודה המרכזית כאן, שישנה בעצם שתי סיבות מרכזיות שבגללם הטוב האלוקי לא מופיע בעולם. הסיבה הראשונה זה איזושהי מציאות של נפש באמית נמוכה, מה שאנחנו קוראים תאווה, מה שנקרא אצלנו סכלות, סתם שטות, סתם תאווה. או יש סיבה אחרת יותר עמוקה, שהיא רשע. רשעות. כלומר, טעות השכל, טעות המחשבה. אדם שמנהל את החיים שלו לא מתוך תקפו יצרו, מתוך תאוות, אם תאוות גופניות או נפשיות לא משנה, אלא מתוך השקפת עולם שכלית. ואלה שתי הבחינות שתמיד נאבקים במוסר הטהור. או כביכול השכל האנושי שסותר את התורה, או התאוות הגופניות והנפשיות של האדם, שלא מוכן לקבל את הופעת השם עליהם, כי ההופעה הזאת מפריעה להם להופיע. לכן תמיד מול המוסר הטהור, מול הטוב, מול האמת, מול הקודש, עומדים הרשע והשכלות. זה הזכרנו כבר, שזה מה שאומר הנביא, ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. שואל הרב קוק, מה זה העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים? ומה עם משאר הגלויות? הם לא יבואו, הם לא יחזרו לארץ ישראל? רק אלה שהיו בארץ אשור ובארץ מצרים? ב', מה זה ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים? היה צריך להיות מה? אותם, אם מדובר על גלות גיאוגרפית ועל גאולה גיאוגרפית שיחזרו לארץ ישראל, אז היה צריך להיות כתוב ובאו העובדים מארץ אשור. אומר הרב, ארץ אשור וארץ מצרים בפסוק הזה לא מבטאים רק את הגלות הגיאוגרפית, אלא בעיקר את הגלות הרוחנית. אשור מלשון שורו, לראות, שורו הביטו ראו, ראייה. והבחינה של הראייה היא בחינת השכל, ההכרה. יש כאלה שנמצאים בגלות השכלית. השקפת עולמם לא מסודרת, לא מבוררת. הדעות שלהם מטושטשות. עד כדי כך שהם יכולים להגיע לרשעות. מתוך השקפה. ויש כאלה שהם נמצאים במצרים. במצרים של מצרים. מצרים כדור חזל מלאה זימה. הארץ שהיא מסמלת את התאווה בהתגלות הכי נמוכה שבה היא מצרים. אומר הרב, ביום ההוא יתקע בשופר גדול, כשהעולם יגיע לתיקונו השלם, אז אותם אלה ששקעו בטעות השכל, ברשעות, אותם האלה ששקעו בתאוות הגופניות והנפשיות, שקעו בארץ מצרים, בשכלות, ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, אלה שלחו לאיבוד בתוך ארץ אשור, בתוך המציאות הזאת של קלקול הדעות, ובתוך ארץ מצרים, בתוך אלה ששקעו בקלקול התאווה. הרב חוזר על זה בהרבה מקומות. אז לא מדובר על גלות גיאוגרפית. מדובר על שתי סוגי הגלויות, שתי הסיבות המרכזיות, שמונעות מן העולם לגלות את האור האלוקי שבו. השכל והתאווה. או יותר נכון, אי השכל והתאווה. לכן המעמד החי של המוסר הטהור במקורו הבטוח הוא מוכרח לנצח את העולם. אותו העולם האומלל מבלדיו. הרשע והשכלות אינם עומדים נגדו, נגד המוסר הטהור. על זה המלחמה. האדם נלחם על עצמו, האדם נלחם על עמדתו. אם נגיד את זה אולי בהקשרים שדיברנו עליהם פעם. האדם נלחם להיות נפש חיה. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח בפיו נשמת חיים. והחיבור הזה בין נשמת החיים לעפר מן האדמה יוצר מציאות חדשה של נפש חיה. והאדם נלחם להיות מה שהוא צריך להיות. נפש חיה, להיות נשמת חיים בתוך עפר מן האדמה. שעפר מן האדמה, אם זה במדרגת התאווה של מצרים, במדרגת הקלקול השכלי של אשור, שהממד הזה של עפר מן האדמה לא יתגבר וינצח, ויחשיך, ולא ייתן לנשמת החיים שבאדם להופיע. אז זאת המלחמה. אלא מה? אותה בחינה של עפר מן האדמה מתגלמת בעמים, מתלבשת בלבושים של מלחמות בין עמים, שהסיבות הרבה פעמים החיצוניות כביכול הן פוליטיות, כלכליות, כבוד לאומי וכו'. אבל כל המלחמות שכביכול מופיעות כלפי חוץ מתוך אינטרסים חיצוניים נובעות בעצם מסיבה אחרת לגמרי, מסיבה של ברור היחס שבין הנשמה לבין האפר מן האדמה שבאדם, בין המוסר האלוקי הטהור לבין הרשעות והשכלות, בין הקודש לבין החול והטומאה, בין האור של העולם לבין מי שרוצה להחשיך אותו. זה בעצם המאבק. כשחזל אומרים בגמרא, ועוד נלמד את זה בצורה מסודרת בעזרת השם, גדולה נקמה שניתנה בין שני שמות. נקמה זה דבר גדול. שלושה דברים נאמרו בין שני שמות, בין שתי שמות השם. דעה, מקדש ונקמה. שואלת הגמרא, דעה דבר גדול, לכן ודאי שהיא ניתנה בין שני שמות השם. מקדש, דבר גדול, לכן ודאי שהיא ניתנה בין שני שמות השם. אבל נקמה? לכאורה זה דבר רע. איך יכול להיות שאין נקמות השם? לכאורה, אני חושב שזה דבר רע. מסביר הרב בעין היה, מופלא. מה הבאה המינה של המקשן? הווה אמינא של המקשן, שעל איזה דבר אני יכול לומר שהוא טוב מצד עצמו, עד כדי כך שהוא נקרא גדול, שניתן בין שני שמות. רק על דבר שהוא טוב מצד המהות שלו, אבל דבר שהוא רע מצד עצמו, אבל הוא מוביל לטוב, הוא מוליך לטוב, הוא מביא את העולם לטוב, נכון שהוא גורם לטובה, אבל הוא לכשעצמו רע. אז נכון שהנקמה, לכאורה, היא מובילה את העולם לטוב. אבל איך אתה יכול לומר שהנקמה עצמה טובה? על מה ראוי להאמר גדול? על מה ראוי להיקרא בין שני שמות? רק דבר שהוא טוב לכשעצמו, אבל דבר שהוא מביא לטוב, אבל הוא לכשעצמו לכאורה לא טוב. על דבר כזה אומר הרב, כך מסביר את הקושייה. הדבר הזה לכאורה לא ראוי, הדבר הזה לא ראוי להיקרא גדול. זה הווה אמינא של המקשן. עונה הגמרא, אין, כן, במילתא דצריכא, נקמה היא גדולה. במקום שהנקמה היא נצרכת, אז הנקמה היא טובה מצד עצמה. מילים אחרות. המאבק ברשעים, באויבים, הוא לא רק מאבק כזה שהוא לכשעצמו רע, אבל הוא יוביל אותנו לאיזושהי תוצאה טובה. לא יצאנו למלחמה האחרונה רק כדי להביא שקט לצפון, למרות שזה חשוב מאוד. יצאנו למלחמה האחרונה כדי להסיר מהאנושות את אותם הרשעים שיוצרים חציצה בין הופעת הבורא לבריאה. זה עצמו מגמה מצד עצמה, מטרה מצד עצמה חשובה מאוד. לכן הנקמה היא גדולה, כי לא רק שהיא מביאה לתיקון העולם, לא רק שהתוצאה שלה היא טובה, היא עצמה טובה. למה? כי כשאנחנו נוקמים באויבים, זה לא עניין של רגשות וכו'. זה עניין של להסיר את אותם אלה שחוצצים בפני האור האלוקי בעולם, שרוצה להופיע בעולם. אז גם אם אנחנו לא הגענו לכל ההישגים שאנחנו צריכים להגיע אליהם במהלך המלחמה האחרונה, עצם זה שהסרנו כמה מסקים, כמה חוצצים, שנקמנו באותם רשעים, זה עצמו דבר גדול מצד עצמו. לכן גדולה נקמה, שניתנה בין שני שמות. כי היא מצד עצמה תכלית לעצמה. היא לא רק אמצעי שמביא לתכלית, היא תכלית. לפי ההסבר הזה, ברור מדוע. כי עצם זה שאנחנו מתמודדים, שאנחנו יוצאים למלחמה, נגד אלה שרוצים ליצור חציצה בין הבורא לבין הופעתו בבריאה, זה עצמו דבר גדול. זה עצמו ערך בפני עצמו. זה בדיוק מה שהרב אומר כאן. הרשע והסכלות אינם עומדים נגדו, נגד המוסר הטהור. הוגה הדעות הטהורות שהם הגרעין היסודי של האנושיות שבשבילם היא חיה. אינם תמיד לוחמים את ראי האדם. המשימים ראי לרצועה. המשימים את התכונה של החיה הרעה שבאנושיות הבוסרית למטרת חייהם. גם הפרטיים וגם הציבורים, גם החברתיים. רוצים שחיית האדם תשלוט באדם. לא משנה אם החיה הזאת היא הצד הרשעי, או החיה הזאת היא הצד השכלותי. בהקשר הזה, זה אותו עניין. לכן אומר הרב, וכאן אולי אנחנו סוף סוף מתחילים להבין אולי קצת יותר, הגדרה יותר מדויקת. המלחמה הקדושה הזאת איננה מלחמה מכוונת דווקא נגד אישים אחרים. מלחמה זה לא כמו אולי כמו שחשבנו עד היום, שאנחנו נלחמים נגד מישהו אחר. אנחנו נלחמים נגד עצמנו. אנחנו נלחמים נגד האדם. אם האדם הראשון כלל את כל נשמות האדם, והאדם הראשון הזה התפרט להרבה צורות אדם הנקראים המין האנושי, אבל בכל אופן מקור האדם הוא אחד, האדם נלחם נגד החיה שבו. שכרגע היא מתגלמת ויוצאת אל הפועל דרך אותם רשעים, דרך אותם שכלים. לכן, המלחמה הזאת, הקדושה הזאת איננה מלחמה מכוונת דווקא נגד אישים אחרים, אלא גם ובייחוד נגד עצמו נלחם האדם. נגד הרע שבו, נגד כיעורו, ולעת הצורך הוא מוכן למות מות גיבורים וקדושים כדי שהרע הזה לא ינצח. לטובת הרעיון העליון המחיה כל, הוא מוכן למות, לא בפחות מרץ ממה שהוא מוכן להמיד בגללו, את מי שהוא חוצץ בעד האור. כביכול רק אולי נעשה סדר, ככה לסמן לעצמנו את איזו דוגמה פשוטה, זה כמו אדם נמצא בחדר חשוך, ומאירה איזושהי מנורה, יש איזושהי תאורה, והתאורה הזאת היא מאירה את החדר, והאדם עושה דברים חשובים בחדר הזה. פתאום בא מישהו, מתחיל לחסות את המנורה הזאת עם איזשהו כיסוי עבה. בא אותו אחד שאומר, רגע, החדר הזה צריך להיות מואר כי יש כאן מה לעשות, יש כאן מה לתקן. מתחיל להופיע מאבק בין זה שמחזיק את הכיסוי על גבי המנורה, לבין השני שרוצה להסיר את הכיסוי הזה. על מה הם נאבקים סך הכל? הם נאבקים האם יהיה כיסוי למנורה או לא יהיה כיסוי למנורה. ככה צריך להבין את זה. המנורה, אם אפשר לומר, זה הבורא ברוך הוא, אינסוף ברוך הוא. האינסוף הזה רוצה להעיר לחדר, החדר זה העולם הזה. ויש כאלה ששמים כיסוי על המנורה ולא רוצים שהחדר יואר. והתפקיד שלנו זה לסלק את אותם אלה ששמים את הכיסויים. וחלק מאלה ששמים את הכיסויים זה אנחנו בעצמנו. אז אדם נלחם נגד עצמו. אלא מה? לפעמים, במצבים כלל היסטוריים, כלל אנושיים, יש לפעמים מצבים כאלה של עמים שלמים, שהם כביכול לקחו את הכיסוי הזה לידיים ומכסים את המנורה. אז זה המלחמה. המלחמה היא היחס בין הכוחות. שבסופו של דבר היחס הזה צריך להיות יחס של הרמוניה. אבל יש צדדים מסוימים בתוך הכוחות שהם רשעה וסכלות, שצריך לסלק אותם מהאנושות ומהעולם. והסילוק מופיע דרך המלחמה. אז האדם נלחם על כבוד השם, על האור האלוקי שיופיע בעולם. הוא לא נלחם על איזשהו אגו שקשור לו או לעמו או לארצו. הוא נלחם על הערך האלוקי שצריך להופיע בעולם, דרך עמו, דרך ארצו. זה הסדר. לכן אומר הרב, לאן זה מגיע, המבט הזה? אומר הרב, והעם אשר הכיר יפה את מטרת הווייתו, עם ישראל, בהרגשה של חיים פנימיים, כל מה שהוא עושה לסול לו את דרכו בחיים, כדי שתופיע המטרה, כדי שיופיעו החיים הפנימיים, כדי שיופיעו המסר האלוקי הטהור, כדי שיופיע הקודש האלוקי שהוטל עלינו לגלות אותו, אז היות שאנחנו מכירים מה אנחנו, מה מטרתנו, מה תפקידנו, כל מה שאנחנו עושים כדי לסול את המסילה שהאור הזה יופיע בעולם, בין שהפעולות שאנחנו עושים בשביל זה הן פעולות חיוביות של אהבה ועוד אהבה ועוד אהבה, דברים חיוביים, מתוקים ונעימים, או ובין שאין פעולות שליליות, כמו למשל מלחמה, שליחו הפעולה שלילית, כלפי חוץ, הרג, רצח, התעסקות עם דם, אתה מכחית חיים של בני אדם וכו'. הכל עושהו בשביל נשמתו המכה גלים בקרבו, ואומרת לו, גדל. אומר כאן הרב, אין לנו להתבושש, אין לנו שום צורך להתבייש, ודאי לא להתנצל. באותן המלחמות אשר עשינו לצורכי תקומתנו, כל המלחמות במשך כל ההיסטוריה שהם לצורכי תקומת עם ישראל, שתקומת עם ישראל זה בעצם תקומת הקדוש ברוך הוא בעולם, זה תפקידנו. כל המלחמות, אין לנו כלל להתבושש באותן המלחמות שאשר עשינו לצורכי תקומתנו, ובאותה המסתמה אשר עוררנו בלבבנו נגד הקמים עלינו להכחיד את קיומנו, אפילו אם הייתה רק מלחמת חיים פשוטה, אפילו אם זה רק בחינת הקם להורגך השכם להורגו, אדם כבר לא צריך להתבש בזה שהוא קם להרוג את מי שמשכים להורגו. הוא מקדים אותו. זה ודאי, קודם כל, עצם הקיום שלנו. כל אדם רוצה להיות קיים, רוצה להיות, ודאי שאדם צריך להגן על עצמו, לפני שחס ושלום השני יפגע בו. אבל פה זה קל וחומר, כי פה אנחנו לא מגינים על עצמנו, אנחנו מגינים על הופעת השם. אנחנו עכשיו מנסים להסיר את החוצצים בפני האור שצריך להופיע בעולם. אין לי את הדף. תסתכל, מקור שש אמרנו מקודם, אני חושב. שש. אין לנו כלל להתבושש באותן המלחמות אשר עשינו לצורכי תקומתנו. ובאותה המסתמה, אותה השנאה, אשר עוררנו בלבבנו נגד הקמים עלינו להכחיד את קיומנו. לפעמים גם צריך לצאת למלחמה, לא הייתי אומר מתוך שנאה, אבל מתוך הכרה, כמה חמור אותם אלה שרוצים לחצוץ בפני אור האלוקי בעולם. והם רואים בנו את האור האלוקי, אז הם נלחמים נגדנו, ואנחנו רואים, צריכים לראות בהם את החציצה הזאת. קל וחומר, גם היא אינה בושה במקום, אפילו אם הייתה רק מלחמת חיים פשוטה, גם היא אינה בושה במקום שאינה בנויה על פי עיוות משפט. קל וחומר שמעמד חיינו בעולם הוא אור העולם, אשר השכל הערום מכל הופעה אלוקית לא יוכל בוודאי לתאר את גבוליו. אז ברור שאנחנו לא צריכים להתבייש משום דבר. בהתחלה למדנו, בוא נעשה סדר. בואו רגע ננסה לחבר את הפסקה הזאת לכל מה שלמדנו. בסדר? המקור של העולם הוא אחד. האחד הזה צריך להתגלות בעלמא דפטרודא בעולם שלנו, שהוא עולם של פרטים. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם, עם, עם עולמו, מה שפיזר הכישרונו. כדי שכל פרט יהיה מה שהוא צריך להיות. אבל כל פרט יהיה מה שהוא צריך להיות כשהוא נובע ממקור הקודש, ממקור האחד. אז אם כן, אנחנו חיים בעולם שמקור האחד, שמכיל אין ספור פרטים, והתפקיד שלנו בעצם לגלות את האחד, ולגלות את האחד, איך הוא מאיר באופן מיוחד, ספציפי, ייחודי, כל פרט מן הפרטים, עד שבסוף נגיע אל השלם. עכשיו, כיצד אנחנו מגיעים אל השלם? איך כל חלק מתייחס לחלק אחר בתוך הפאזל הזה? יש מצבים שבאמת הפאזל הזה לא מורכב נכון, אבל החלקים לא רוצים לריב אחד עם השני, כי זה לא נעים להתווכח כל היום ולהילחם. אז עושים פשרה. כל אחד מוותר על חלק מעצמיותו. זה שקר. אבל יש מצב שבו הפאזל הזה כן רוצה להיות משהו צריך להיות. שכל חלק באמת כן רוצה להיות במקום שלו. לפעמים זה בא בהסכמה. מצוין, קוראים זה שלום. לפעמים זה בא במלחמה. מה זה בעצם מלחמה? מלחמה זה כשכוח אחד, חלק אחד בפאזל, תופס יותר מדי מקום, יותר מדי נפח, ובא על חשבון חלקים אחרים בפאזל. זה, המציאות הזאת נקראת מלחמה. בסדר? עד לכאן הכותרת הכללית. אחר כך אמרנו, רגע, זה נכון שהאחד הזה מתגלה בפרטים, ונכון שכל כוח יש לו תפקיד, אבל האם ניתן לחלק באופן כללי את כל החלקים של הפאזל, 1,000 חלקים בפאזל, האם אפשר לחלק אותם לקטגוריות יותר כלליות? אמרנו, כן, 3 קטגוריות כלליות. קודש, חול, טומאה. שבעצם יש כאן איזשהו מאבק משולש בין הקודש, החול והטומאה וכל מה שלמדנו. עכשיו אנחנו מתקדמים עוד שלב אחד. אותם הכוחות שקיימים בעולם, שהם כוחות של חול, או להבדיל, כוחות של טומאה ולהבדיל, כפי שאמרנו פעם שעברה למה להבדיל, אותם הכוחות האלה, הרבה פעמים, הם כל כך התחלנו, כוחות החול שצריכים להופיע בעולם שלנו, נטמעו, עד כדי כך, נהפכו מלהיות חוליים ללהיות טמאים, כפי שדיברנו, עד כדי כך שהטומאה הזאת מופיעה ברישה וסכלות. ואז בא הקודש לגלות את האור. עכשיו, איפה מופיעה הרישה והסכלות הזאת? איפה מופיעה החציצה הזאת בפני האור? בכלל בעולם, וגם בכל אדם. כל אדם הוא כל יום במלחמת עולם. עם ישראל בתוכו פנימה, כחברה, שככלל ישראל, הוא במלחמה, בבירורים. להבדיל, האנושות היא כל הזמן במלחמה. אז זה נכון בכל הרמות. לכן האדם הוא יצור כזה, אפשר לומר, שהמאבק בין הכוחות שבו הוא מאבק מתמיד. דרך אגב, הרב אומר את זה במפורש. בספר אורות, פסקה חשובה מאוד. ספר אורות ישראל, פרק א', פסקה ו'. מי שיש לפניו ספר, כדאי לראות את זה, פסקה מאוד חשובה. שתי נטיות מתרוצצות איננו פוגשים בנפש האדם לשתי מגמות מחולפות. בואו נראה איך המלחמה העולמית הזאת היא בעצם קיימת בנפש כל אדם ואדם. שתי נטיות מתרוצצות איננו פוגשים בנפש האדם לשתי מגמות מחולפות. יש בנפש האדם באופן קבוע שתי נטיות. ששתי הנטיות האלה ננטעו בו. הקדוש ברוך הוא נטע אותן בנו כטבע. והן כל הזמן מתרוצצות. הן כל הזמן רצות, כל הזמן רוצות לצאת אל הפועל, והן כל הזמן מרוצצות אחת לשניית הגולגולת. כל הזמן במאבק שתי הנטיות האלה. שתי נטיות מתרוצצות איננו פוגשים בנפש האדם לשתי מגמות מחולפות, כשהמטרה של כל נטייה היא הפוכה לגמרי מהמטרה של הנטייה השנייה. נטייה אחת, נטייה למלא את כל שאיפת הרע. יש באדם, נשתמש בלשון נתניה, נפש בהמית. נפש שקורא לה המהר"ל חומר. נפש שקרא לה התורה עפר מן האדמה. נפש שרוצה להוציא את הכוחות הנמוכים מהכוח אל הפועל. הגוף, הנפש והשכל. נטייה למלא את כל שאיפת הרע, מה שקראנו פעם נחש. את כל התאוות היותר שפלות. בין התאוות החומריות מצד החומר, כמו יצר עריות, יצר שינה, אכילה וכו', בין מצד הרוח, כמו מידות רעות, קנאה, כעס, גאווה, עקשנות וכו'. בין מצד החומר, בין מצד הרוח, שאין עוד, כלומר הנטיות, התאוות מצד הרוח, כלומר מצד הנפש, המידות הרעות, שאין עוד מתרחבות ומספחות באוזן את האדם כקנאה ושנאה וכיוצא בהן. זאת נטייה אחת, שהקדוש ברוך הוא נטע בנו, היא קיימת בנו כטבע. ולעומתה, אומר הרב, לא נוכל להתעלם מלראות את שאיפת הטוב המתגלה לפעמים ברוחו של אדם. יש גם באדם נטייה לטוב, לחסד, לאהבה, לקדושה, לאידיאליות, לערכיות. אדם מחצת חש לו נטייה להיות ערכי, מצד שני יש לו נטייה להיות אגואיסט. זה נכון או לא נכון? זה הנפש האלוקית של, של, של ספר התניא. זה נשמת החיים של, של התורה. זה הצורה. זה האדם שנמצא בגן עדן לפני החטא. ולעומתה לא נוכל להתעלם לראות את שאיפת הטוב המתגלה לפעמים ברוחו של אדם. שכל העולם כולו כדאי אולה. להשכילו ולהיטיבו ולמלות אותו חסד ואהבה ואורה השווה, במרכאות להתאמץ כדי שהטוב הזה יופיע. אומר הרב, הנה הגענו אלינו. אבל כל נטייה חפצה להתגדר בלבדה. כל נטייה רוצה לשלוט על כל התמונה, על כל הכיפה. אני אמלוך. ולהיות אי השלטת בקרב הלב. ומלאה את כל רוח ונפש. והניגוד הזה, בין שתי הנטיות שקמות באופן מצמיד בנפש האדם, והניגוד הזה הוא מרעיש את הלב. הוא ממלא את החיים חלחלות. זה מלחמה. האדם חי במלחמה. והאדם מתאמץ תמיד איך להשלים בקרבו השלמה פנימית. ובלבד שיחדלו ממנו מצוקות נפשו. איך עושה שלום בין שתי הנטיות? אז הדרך הכי פשוטה אבל הכי יקומה, והכי לא, לא, לא נכונה איך לעשות את זה, פשוט ללכת לישון, לברוח, עיקרון, לקבץ כל כוח, ולהגיע לאיזושהי פשרה. להגיד ליצר הרע, אתה תהיה יצר הרע, כשאני אגיד לך מתי אתה יכול להיות. ולהגיד ליצר הטוב, אתה תהיה יצר הטוב, כשאני אגיד לך מתי התפקיד שלך להיות. ואז אדם חי בפיצול אישיות. הוא מקבץ את הכוחות, חי באיזה מין פשרה תמידית כזאת. קוראים לזה מצוות אנשים מלומדה. עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים. והאדם מתאמץ תמיד איך להשלים בקרבו השלמה פנימית, ובלבד שיחדלו ממנו מצוקות נפשו. אז הרבה פעמים אנחנו מוצאים פתרון של פשרה. כי זה מרגיע, זה שקט תעשייתי, זה עושה לנו שקט. זה זמני, זה שקרי, זה לא אמיתי, כמו שלמדנו, כל כוח רוצה זה לפועל. אומר הרב, והשלום, הנה הסוגיה שלנו, והשלום, מתכונן על ידי אחת משתי אפשרויות. על ידי כבישת אחד מן הצדדים בדרך כניעה לצד השני. אפשרות אחת זה מלחמה בין הכוחות, כשכוח אחד מנצח את חברו. אפשרות שנייה, או משהו למעלה מזה, בדרך קריטות ברית והתאחדות גמורה, באופן שהצד המנוגד או המנגד מתהפך כולו עם כל כוחותיו ולצד שכן גדול לך. לעובדו בכל לבביך ושני צריך. לא מלחמה בין הכוחות, אלא הרמוניה בין הכוחות. זה השלום האמיתי. שאדם לא לוקח את יצרה וזרוק אותו לפח, אלא מגלה את הצדדים הטובים שביצרה. מסלק את הצד הרע שביצרה ומגלה את, את הצדדים הטובים שלו. ואחר כך רב מעריך שזה בדיוק ההבדל בין ישראל לאומות העולם. שאומות העולם לא יודעים לעשות שלום אמיתי. אצלם זה כבישה. אצלם זה מלחמה בין כוחות. אבל בעם ישראל אנחנו מסוגלים להגיע לשלום האמיתי. באומות, כלומר באיזה עם, במין האנושי, הוטבעה כטבע האפשרות להגיע לשלום אמיתי, באומות הוגלמה בישראל השאיפה אל השלום העליון, השלום האמיתי, שהוא בטוח בניצחונו. אף על פי שדרכו רחוקה, או עד שנגיע לזה. והיא עומדת בקשר מלחמה נגד השאיפה ההפוכה, אשר סופה ליפול ולהוכיח את הפסותה לאין כל. טוב, סוגיה ארוכה. לכן, בקיצור, השאלה ששואל נורי היא שאלה נכונה. זה בכל הרמות. יש טוב, יש רע. יש אדם, יש נחש. יש אלוקי, יש בימי. יש קודש, יש חול. יש צורה, יש חומר. וזה מופיע בכל העולם. כשאנחנו עוסקים בסוגיה של שלום ומלחמה, אז אנחנו מדברים בדרך כלל בין עמים. אבל זה לא רק בין עמים. הוא בדרך כלל בין ישראל לאומות העולם. אבל זה לא רק זה. זה בכל המעגלים. זה בין האדם לעצמו. זה בין כוחות שונים בחברה, ובוודאי בין ישראל לאומות העולם. מצד האמת, אפילו זה בין העולם שלנו לעולמות עליונים יותר. זה בכל המעגלים, נכון. כן, בבקשה. רק שנייה, סליחה. כן.
הבוקר שאומרים אלוקאי נשמה שפלות אבי תאורה, דונה שמצד עצמה, הנשמה אין לה נטייה לרע?
הנשמה עצמה היא תאורה. יכול לשאול אותך שאלה רגע? שאלה. הלכת ברחוב. בחורף. החלקת בשלולית, כולך מלא בוץ. נגיד, הבגדים והגוף מלא בוץ. מה אתה עושה? לוקח את הבגדים, זורק למכונת כביסה, לוקח את עצמך, זורק לאמבטיה, ואחרי 5 דקות יצאת, נקי. האם חלק מהבוץ נכנס לתוך הגוף שלך? לא. נגיד שהגוף שלך כרגע זה כביכול העני שלך. זה לא נכון, אבל נגיד. זה נקרא חטא. חטא זה בעצם איזשהו בוץ שנדבק על המעטפת. על הלבוש. לא על הנשמה שלי. לכן אדם שרצח, נאף, גזל בלילה, קם בבוקר אומר, מודה אני לפניך. מלך חי וקיים, שחזרת בנשמתי. ואחר כך הוא אומר, אלוקיי, נשמה שנתת בי תוריי. אומר, אמת השקר. אמת? הנשמה תמיד תאורה. אלא מה? היא התלכלכה בבוץ, אז לך תתקלח. לך תתקלח, כלומר, תחזור בתשובה. מה? השינה היא סוג של מקלחת, כן. גם איסורים זה סוג של מקלחת. גם מוות זה סוג של מקלחת. גם גיהנום זה סוג של מקלחת. גם גלגולי נשמות זה סוג של מקלחת. אבל לא צריך להגיע לכל זה. אפשר פשוט להחליט שחוזרים בתשובה. למה להגיע לכל זה? אפשר לחזור הביתה, תסתכל על עצמך כשאתה מלא בוץ, מזהה את ההפרש העקרוני בין פנים לחוץ, בין שורש ללבוש החיצוני, לוקח את הבגדים, שם במכונה, לוקח את עצמך, מבריש את עצמך קצת, והנה, יצאת כמו חדש. דנדש קוראים לזה. נקי לגמרי. מה זה חידוש? תשובה, זה מכונת כביסה, זה הכל. כן, בבקשה. אי אפשר להגיע, פשרה זה שקר. דיברנו על זה, היית פה בשיעורים הרי קודמים? לא, דיברנו על זה. בבקשה.
הרע מתאחד עם השכל.
זאת אפשרות אחת. אפשרות אחת שהרע מתגלה דרך השכל. זה קשור ליפת. הרע מתגלה דרך השכל נקרא יפת. הרע מתגלה, סליחה שנייה, דרך השכלות נקרא חם. בין חם הנפש, חימום הנפש, בין חם הגוף, חום הגוף.
והשכל של יפת
הוא לא רע מתחתחיל? הוא לא רע, חס ושלום. השכל של יפת הוא נפלא, בתנאי, שישכון בו לשם. זה חשוב מאוד ללמוד פיזיקה. בתנאי שאתה נובע מתוך, אתה ניגש ללימוד הזה מתוך מבט של תורה.
ולפני שעם ישראל מנקה אותם, אז השכל שלנו רק
הוא יכול, לא? עכשיו אתה שואל שאלה אחרת. האם אנחנו יכולים להיפגש עם חוכמה של אומות העולם במסגרת של אומות העולם? טוב, זה דיון ארוך. היו בחז"ל שתי גישות לעניין הזה. הייתה גישה שאומרת לזרוק לגמרי, הייתה גישה שאומרת לגייר, לנקות את זה ולגלות את הסגולה הישראלית. ויש דברים מסוימים, אומר הרב, מה שאתה שואל מופיע בספר עדר העיקר, מאמר שנקרא מחשבות. שם הרב אומר שאפילו מחשבות על דבר האלוקות, יש מחשבות כאלה שאפשר לקחת מאומות העולם. יש מחשבות שאפשר לקחת אותן בלי לעשות כלום, כי הן נקיות, כי זה צורת האדם באשר היא אדם, הוציאה את המחשבות האלה, ואין לנו שום בעיה עם זה. סוגיות אחרות אנחנו מתפזרים עכשיו. ויש סוג שני של מחשבות שהתוכן הוא מתאים לנפש הישראלית, אבל הלבוש, הסגנון הוא גוי. צריך לסלק את הקליפה, את הלבוש, ולהשאיר את התוכן. יש מחשבות שאין במהותן, חס ושלום, גויות. את זה צריך לסלק לגמרי. אומר הרב, ומצאנו בחכמי ישראל מהלך הדורות שתי גישות. גישה אחת שמרה, לא רוצים להסתבך, לא רוצים לקבל כלום. גישה שנייה שמרה, בוא נקלף. הרמב״ם הלך כידוע בגישה השנייה, ולכן באמת היה קשה לרמב״ם בחייו. כי זה מאוד קל לזרוק את התינוק עם המים. מאוד קשה לקלף ולדעת איפה הגבול עובר. לכן הרמב״ם אומר, שמע האמת ממי שאמרה. אפילו שאני מצטט לך את אפלטון ואריסטו, אבל אם זה אמת, זה אמת, זה צורת אדם. ישרה אמרה את זה. אז זה לא משנה אם זה הופיע כרגע מצורת ישראל או מצורת אדם. רק שנייה, נלך לפי הסדר. בבקשה, כן.
האם מלחמת רשות של עם ישראל כלולה במסגרת המלחמה בין טוב ורע, או רק מלחמת מצווה?
שאלה יפהפייה. אנחנו נגיע בהמשך שיש חילוק בין מלחמת חובה, מלחמת מצווה ומלחמת רשות. אז שואל, שכחתי. שואל אמנון. אני מבין שמלחמת חובה ומלחמת מצווה זה מאבק בין טוב לרע. אבל מלחמת רשות, אז זה סוגיה אחרת. בוא נאמר ככה, אם התורה אפשרה, במשפט אחד, אם התורה אפשרה מלחמת רשות, משמע שגם פה אנחנו צריכים עדיין לברר איזה טוב מירה. מלחמת חובה זה, הייתי אומר, זה עיקר הדין. מלחמת רשות זה כבר בחינת חסידים. אבל יש מצב כזה שצריך להגיע למלחמת רשות. לכן כללי ההנהגות, המעשיות במלחמה, במלחמת מצווה, במלחמת רשות שונות. לא כולם יוצאים למלחמת רשות, לא בכל מצב יש אפשרות לצאת למלחמת רשות. המלך לא יכול לעשות מה שהוא יכול לעשות במלחמת רשות כמו במלחמת מצווה. יש בזה כללים. יש מצבים מסוימים שהמלך היה אומר, אני רוצה לצאת למלחמת רשות, היו בהם הסנהדרין, אומרים, לא, לא, זה לא. ולכן חז"ל אומרים, שדוד המלך, למדרגתו, שלא כהלכה עשה, יצא למלחמת הרשות, לפני שיצא למלחמת המצווה. קודם כל, בוא תנקה את הטוב מהרע, מה אתה לכם מתעסק בתוך הטוב, היותר טוב. השאלה יפהפייה. אנחנו נדבר על זה אולי פעם. כן, בבקשה.
איך זה בדיוק? כל מה שאומרתי טוב,
בגלל
זה אני
שואל, אני לא יודע בדיוק מה השואל התכוון. אני רציתי להדור שהרמח"ל בספר דרך השם כותב ככה, שכשאדם ישן, אז נשמתו עולה למרום העליון, ושם היא נדבקת במקור שממנו היא הגיעה. כמובן, השאלה מה האדם עשה במשך הזמן, במשך היום, במשך החיים שלה. היא יכולה שם להיפגש עם שורשה רוחני, היא יכולה שם להיפגש עם כל מיני מצויות רוחניות אחרות לגמרי. בוא נאמר ככה, האדם לא בא לעולם כדי לישון. בוא נפתור את הקושייה הזאת. לא, כי המסקנה ממה שאמרתי יכולה להיות, אם ככה, בוא נלך לישון. בבקשה. כן. מבחינת צלם אלוקים, כן.
ואז כשהיא יורדת לגוף, אז היא נדבקת בעץ הדעת, מה
קורה? כשהיא יורדת לגוף, היא נדבקת, היא נהפכת, לא הייתי אומר נהפכת, היא מתעטפת. היא מתעטפת, היא מתקלפת, לשון קליפה, כן, בעץ הדעת.
שהנחש דבק בה.
כן, בבקשה. זאת שאלה חמורה מאוד. הרי הגמרא, המשנה אומרת, מסכת סנהדרין, הגמרא והרמב"ם פוסק להלכה, שיש כאלה שאין להם חלק חס ושלום לעולם הבא. ויותר חמור מזה, המשנה מסכת כריתות מונה כידוע 36 כריתויות, 36 מקרי עבירה, שאדם שעושה אותם הוא חס ושלום נחרץ, התנתק מחבל הטבור הזה שנקרא ריבונו של עולם. כלומר, האם זה נכון לומר שהנשמה במצב הזה, אפילו היא כבר התלכלכה, נחזור למכונת הכביסה? האם זה, יש הרי בגדים, יש לכלוכים, שהכנסתי למכונת כביסה, יצא נקי, אבל יש לכלוך שהוא נפח כבר לחלק מהבגד. סבע, דמה, יש דברים כאלה שהם נפחים כבר לחלק מהבגד. וגם אם אתה תחבס 1,000 כביסות, זה לא יעזור. האם יש עבירות שנהפכו לחלק מהבגד של הנשמה? לחלק מהנשמה. התשובה באופן עקרוני היא כן, אבל הקדוש ברוך הוא עשה אתנו חסד גדול ואמר שעל הכל אפשר לעשות תשובה. יש דברים שלא תלויים בו, הוא לא אשם בזה. על הכל אפשר לעשות תשובה. הוא יכול להיות לא ממזר. זה תלוי בו שהוא ממזר. הוא יכול לעשות תשובה. דיברנו על זה בהזדמנות אחרת ואני רוצה לחזור על זה במילה ורבע. אדם שעושה תשובה צריך להאמין שברגע שהוא עושה תשובה אמיתית, על אמת, הוא כתינוק שנולד. כמו שאומר הרמב״ם, אמש היה זה משוקץ ומתואם וכו', והיום הוא אהוב ונחמד וחביב. אני אומר עכשיו דבר שהוא חד משמעי. אדם שלא מאמין שכשהוא עושה תשובה, אז הוא עכשיו נהפך לתינוק שנולד, שילך מהחדר הזה, ילך אני לא יודע לאן, יחזור בתשובה, יחזור בתשובה, כלומר, יאמין שאפשר לחזור בתשובה, ויחזור לפה. פעם הייתי באיזשהו מקום, באיזשהו שיעור. דיברנו על הסוגיה הזאת. אמרה החבורה, קשה, אנחנו לא מאמינים שאפשר ככה, אפשר ככה. סליחה על הדוגמה, אני מתנצל. עשיתי מה שעשיתי, זה בלתי הפיך. אני מתנצל על הדוגמה, אני לא בתולה. זה יכול לחזור? לא? אז הקטם הזה זה מום קבוע בי. אמרתי, את לא מאמינה שאפשר לעשות תשובה? אז את כופרת בעיקרי תורה. ראיתי שאני מדבר, אמצע השיעור. קמתי, סגרתי את הספר, הלכתי. אמרתי, תחזרו בתשובה, אני אפגש כשתודיעו שאתם מאמינים שאפשר לחזור בתשובה. אם יש פה מישהו שחושב שכל יכול תשובה של הרמב״ם זה בכאילו, חס ושלום, כל מה שכתוב בגמרא זה הכל בכאילו, אז חבל הזמן, מה אנחנו עושים כאן? אני מוכן גם עכשיו לסגור את הספר וללכת הביתה. או יותר נכון לבית מדרש. אנחנו מאמינים במה שכתוב. אם כתוב שאדם יכול להיות כתינוק שנולד, שהוא אדם חדש, ולא יראה את עצמו כזה שלא מלוכלך לנצח, אפילו אם הוא עבר עבירות קשות, אפילו אם יש חלק מהדברים שהם בלתי הפיכים, כמו אי בתולים, או כמו להבדיל ממזר. רצח. הרמח"ל שואל את השאלה הזאת. הרי שרצח. הרי שנאף. איך אפשר לעשות את זה בתשובה? הנרצח כבר לא נמצא, הוא כבר בקבר, הוא יכול לחיות את המתים? אז הרמח"ל עונה מה שעונה. אם אנחנו לא מאמינים שאדם שרצח יכול לחזור בתשובה, והוא עכשיו כתינוק שנולד, ויש חשבון אלוקי למה אותו פלוני היה צריך לרצח על ידו וכו' וכו', זה חשבון כבר אחר, אז חבל על מה שאנחנו עושים כאן. אנחנו לא מאמינים שאפשר לחזור בתשובה באמת, אנחנו מדברים בלה בלה בלה, כצפצוף הזרזיר והתוכי. אני אומר ברצינות, אם יש למישהו בעיה להאמין ביסוד הכי פשוט הזה, שהרב קורא לו בכמה מקומות ביטחון התשובה, הביטחון שאפשר לשוב, מי שיש לו בעיה עם זה, באהבה ובאמונה, שיצא, ילך לשלום, יחליט שהוא מאמין במה שחזל אומרים, ויחזור לחזור בתשובה. על אמת. מי שלא מאמין בזה, חבל הזמן. אני לא מגזים ממה שאני אומר.
כן, בבקשה. השאלה היא, אוקיי, אתה עושה תשובה מסוימת?
רגע, מה זה מסוימת? ברצון או במעשה? ברצון או במעשה? ברצון אתה עושה תשובה מוחלטת. במעשה אתה משתפר לאט לאט. זה כבר זה לא קשור לנושא עכשיו, זה לא קשור, לנושא אחר. מהו התהליך המעשי שאני צריך לגלות את דרכו את הרצון? לכן חילקנו מיד. הרצון זה מוחלט. המעשה, תהליך ארוך. איך אני עכשיו עושה את התהליך הזה? זה כבר עניין אינדיבידואלי. יש כל מיני גישות, כל מיני שיטות, אולי נדבר על זה בזמנות אחרת. אבל קודם כל הרצון, החלטה. אני מחליט. מי אמר לך את זה? איפה את זה? החלטה. אתה אומר, יש טבלה ואני צריך להגיע לטבלה. איפה הטבלה? אתה יכול להוציא להביא לי אותה? גם אני לא יודע. מה זה טבלה? לא שום טבלה. אנחנו צריכים לרצות להיות מה שאנחנו צריכים להיות. עכשיו אנחנו מתחילים תהליך. התהליך הזה הוא כל החיים. אנחנו לא מחפפים. אבל אנחנו גם לא מדלגים על שלבים וקופצים על מדרגות ומדמיינים דמיונות ועוזים מזיות וחושבים שאנחנו מי יודע מה ופתאום טק מתרסקים מכל השלבים של הסולם שכביכול היינו שם למעלה כבר. צריך להיזהר.
אני חושב שרק אחד כדי...
בבקשה.
נגיד ונולד ילד במזר ואני רוצה לתקן את העניין הזה.
אתה לא יכול לתקן. מה זה לתקן? אתה יכול לתקן? התשובה זה שאתה מאמין שכרגע הנתון האלוקי הוא שהקדוש ברוך הוא רוצה שילד הזה יהיה ממזר. אז זה לא תלוי בבחירתו בכלל. מה שאתה עשית, ילד ממזר, צריך לחזור בתשובה על זה. מה זה לחזור בתשובה? להגיד, זה לא אותו אדם. זה לא אני חטאתי. איני אותו אדם. לא שאני אומר בכאילו. הרי אנחנו יודעים שחז"ל אומרים שאדם, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל אדם. חז"ל אומרים את זה בדרך הסוד, שאל שדי נמצא בכל אדם. שדי. אל שדי, שאמר לעולמו די. שדי, המילה שדי מורכבת משתי מילים, שד ויוד. יוד זה שם השם. שד, נסביר כרגע, שד. מאיפה אדם חוטא? מהשד שבו. אדם ניתק בין היוד לבין השד. במקום להופיע שדי, גיל השד. כשהוא חזר בתשובה, מה הוא בעצם אומר? מה בעצם הוא חי? הוא מחבר את היוד בחזרה לשד. ואז אני מפרש שדי, ואז מה הוא בעצם אומר? ריבונו של עולם, זה לא אני חטאתי. אני באמת, זה השדי שבי. אבל מי שחטא מי? אבל מי שחטא בי מי הוא? השד. אז זה לא אני. אתה מזכיר לי את אותה אמא, את אותו בחור שאומר, אתה מזכיר לי את אותו אדם שאומר, אם אני אשנה את השם שלי, אז אני כבר בן אדם אחר? כתוב ברמב"ם, מדרכי התשובה, לשנות את שמו. אז בואו נשנה את השם, והכל יהיה בסדר. זה לא, לא בסדר. לשנות את שמו זה לא איזה משהו טכני כזה. בוא נשנה את השם הזה, אני לא אותו בן אדם. זה המחשבות שלי צריכות להיות ממוקדות, מכוונות, מפוקסות למקום אחר. הרצונות שלי, החלומות שלי, השאיפות שלי, המטרות, אני צריך להיות אדם שנמצא במקום אחר לגמרי. מה, המון עבודה, כל החיים עבודה, אבל אני כבר ממוקם, אני כבר במסילה אחרת.
אבל תמיד יהיה חלק מהאדם.
מה יהיה חלק?
הדבר הזה, השד הזה, חלק מהאדם,
לא. כשהוא יחזור בתשובה, לא. מה? הוא יש עדיין.
מה זה המושג הזה לחזור בתשובה?
זה בדיוק השאלה. מה זה לחזור בתשובה? בוא נאמר מה זה לא לחזור בתשובה. או מה לא נקרא לחזור בתשובה. לא נקרא לחזור בתשובה לשנות את השם ולהמשיך כמו שהיית פעם. לא נקרא לחזור בתשובה לקיים מצוות ולהמשיך כמו שהיית פעם. לחזור בתשובה זה להיות אדם שהקדוש ברוך הוא, ערכי התורה, ערכי הנצח, הם נהפכו לחלק המרכזי הבלעדי של האישיות של החיים שלנו. עכשיו איך זה מתגלה במציאות? בסדר, כבר צדדים שונים. תהליך ארוך וזה מופיע בצורות שונות. אבל קודם כל אני מחליט. אני מחליט שהתורה וריבונו של עולם, הצלם המקים שבי, הוא מרכז החיים שלי. עכשיו עם זה אני הולך להיות נהג באגד או בדן, או יש חברה אחרת אמור לי עכשיו. ועוד כמה דברים. כל אחד לשיטתו.
תשובה זה בעצם לקנות כרטיס. לאן תגיע בסוף זה משהו אחר.
לא, זה לא תשובה. סליחה, אני לא מבין את הביטוי. מה זה לקנות כרטיס?
אתה מחליט שאתה נכנס למסלול
מסוים. תשובה זה מהפך פנימי. הרמח"ל מגדיר את המילה תשובה בשתי מילים. זה מה שתי המילים? עקירת הרצון. תשובה, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. סוף ציטוט של הרמח"ל. מה זה תשובה? עקירת הרצון. כי הרי כל מעשה מקולקל נבע מרצון מקולקל. אז צריך עכשיו לשנות את הרצון. והרצון שאני בעצם, כשאני אשנה אותו, אז יתגלה שהוא רצון השם. הרי שנאף הרי שרצח, מה יהיה? את המעשה אתה לא יכול להחזיר, נכון, אבל המעשה נגרם מתוך הרצון המקולקל. עכשיו אני מדלה את רצוני האמיתי. אז זה לא אני רצחתי. מה זה לא אתה רצחת? אתה, האצבעות שלך ירו. נכון, אבל זה לא אני. זה השד שבי. יש אנשים, לא מעט אנשים, שלצערנו הרב, כשהם חוזרים בתשובה, הם כל הזמן מלופפים ומסובבים בכל ההיסטוריה שלהם ובכל התיקים האפלים שהצטברו על מעמקי הנשמה שלהם, והם לא מוכנים להשתחרר מזה. והם כל הזמן אומרים, אבל כמה שאני אשתדל וכמה שאני אחזור בתשובה, הרי בסופו של דבר אני כזה מלוכלך. זה כבר נספק בי, זה כבר מכונת תפיסה לא עוזרת כאן. תראה, רצח. תראה, כל אחד בסוגי הרצח שלו. איך אני יכול לנקות את זה? איך אני יכול להיוולד מחדש? על האדם הזה אמרנו מקודם, תלך מכאן. תחזור בתשובה בכך שתאמין שאפשר לחזור בתשובה. מישהו אמר שזה לא עבודה? מישהו אמר שזה לא עבודה? מה? הרי העיקר זה עבודה. העיקר זה עבודה, אבל קודם כל זה החלטה. כן, בבקשה.
אז התשובה שלעצמה לא תלויה במעשים שאחרי
התשובה. התשובה שנענה לך היא תשובה מסוכנת. מצד האמת לא, מצד האמת כן. כלומר, מצד האמת לא, כי התשובה היא הרבה יותר שורשית מהמעשה. מצד שני, אם אנחנו נחשוב חס ושלום שתשובה זה רק עניין של הכרה שכלית ואיזשהו רצון, ואז אנחנו נתחיל לזלזל בהופעה המעשית, יש פסקה באורות התשובה, שהרב אומר דבר מופלא מאוד, שאם אדם רוצה לחזור בתשובה, יעסוק בדיני נזיקין, בדיני ממונות. לך למקום הכי גשמי, הכי נחות, הכי כלכלי, את זה תתקן. תיקנת את זה, זה מראה שאתה בכיוון. ממונות, כסף, שטויות כסף. נכון שזה שטויות, זה לא עיקר התשובה, אבל התשובה צריכה להופיע במעשה. לא יכולים לדבר גבוהה גבוהה וכלפי חוץ אנחנו מתנהגים אחרת. זה בכאילו, מה זה, אנחנו עושים פה בדיחה מעצמנו. מצד שני, הרב אומר באורות הקודש בצורה חד משמעית, שכשאדם באלול רוצה לקבל עצמו קבלות, הוא בסרט ימי תשובה, ובדרך כלל מקובל בישיבות לקבל על עצמו כמה קבלות מעשיות, אומר הרב, עדיף שאדם יקבל על עצמו קבלות ערכיות, מוסריות, שהם בעצם היסוד של ההתנהגות המעשית שלו, מאשר יעסוק בפרטים מעשיים. כי הפרטים המעשיים הם בעצם גילוי של אותו העיקרון היותר פנימי. כך הוא כותב. עדיף שהאדם יעסוק בהטבת הרצון ופחות בהטבת המעשיים. לא אמרנו לזלזל בהטבת המעשיים, אבל זה צריך לגמוע מהטבת הרצון. בהטבת הרצון, נלמדת, היא מתגלה דרך הטבת המחשבה, הלימוד של הדברים. טוב, אז אם אנחנו מסכמים, אז בעצם היום למדנו רק את המקור הזה, אז כשאנחנו נלחמים, אנחנו נלחמים בהסרת החציצה. אנחנו נלחמים באותם אלה, אותם הכוחות, שקיימים בעולם ורוצים להסתיר את האור. על זה המלחמה. והמלחמה היא כלל עולמית, היא כלל אנושית, והיא גם מלחמה בכל אחד מאיתנו, באופן פרטי, באופן אישי. ידוע מה שאמרו בעלי המוסר, מחות עם חטא המלך מתחת השמיים, שבכל אדם יש המלך קטן. אז כל אדם צריך למחות את המלך שבו, עד כדי כך. טוב, שיעורי בית אם אפשר, אפשר רגע לקבל את הדף. אם אפשר להכין, ואם יש בעיה בדפים, למי אין דף? למי אין דף כזה? לבריאות. אז אולי צריך לצלם עוד כמה דפים. מי שיש לפניו דף, פעם הבאה נלמד את מקור 5, בעזרת השם. בסדר? להתראות.